כל חי אונליין 93fm.co.il
רצו לקבוע את מותו. בשרפה אחרת שפרצה בשכונת גילו בירושלים, נשרף למוות קשיש בן 80. הוא פונה לבית החולים שערי צדק בבירה כשמצבו מוגדר אנוש, ושם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו, כך מוסר כתבנו בנצי לייזרוביץ'. הקבינט המדיני-ביטחוני סיים דיון לקראת יציאתו של ראש הממשלה נתניהו לפגישה עם הנשיא טראמפ בוושינגטון. השרים הציגו את עמדותיהם באשר לסוגיות שעל הפרק, איראן, סוריה, סכסוך הישראלי-פלסטיני והיחסים עם הממשל החדש. כתבנו הפוליטי תאי גדסי מוסר כי כל השרים הסכימו שיש חשיבות גדולה להדק את היחסים עם ארצות הברית גם ברמת הממשל וגם ברמה הבין אישית. ומגן דוד אדום ואיחוד הצלה הוזעקו היום לטפל בשלושה מקרים של תינוקות שנמצאו במיטתם ללא דופק והכרה. ומרבה הצער, מאמצי ההחייה לא צלחו, ובבתי החולים נקבע מותם של השלושה, ככל הנראה כתוצאה מתופעה המכונה מוות הריסה. בתאונה בין מכונית פרטית לכלי רכב צבאי בגליל העליון נפצעו 11 בני אדם. אחד באורח אנוש, שניים קשה, והיתר נפגעו באורח קל ובינוני. כתבנו בנצי לייזרוביץ' מוסר כי צוותי מגן דוד אדום פינו את הנפגעים לבתי החולים רמב"ם וזיו. דובר צה"ל נמסר כי בתאונה נפצעו קצין ושני חיילים. כוחות הביטחון הסירו היום את המחסומים שהוצבו בכניסה לשכונה ג'אבל מוקבר בירושלים. כתבנו בנצי לייזרוביץ' מציין כי המחסומים הוצבו בשכונה לפני כחודש, מיד לאחר פיגוע הדריסה בטיילת ארמון הנציב, בו נרצחו 4 חיילים. לתקשורת ערבים מדווחים כי מנהיג ארגון המדינה האסלאמית דאעש, אבו בכר אל-בגדאדי, נפצע במהלך סוף השבוע האחרון בתקיפה אווירית של צבא עיראק. התקיפה בוצעה במחוז אל-אנבר שבמערב עיראק, ובתקיפות נהרגו עשרות בני אדם. לפי שעה לא ברור מה מצבו של אל-בגדאד. בתקיפה של הקואליציה בהובלת ארצות הברית באפגניסטן נהרגו 18 בני אדם. כתבנו שלמה ריזל מוסר כי הכוחות ביצעו לפחות 30 תקיפות מהאוויר. תחזית מזג האוויר, מחר גשמים ירדו לפרקים כשהם מלווים בסופות רמים בודדות בשלג ובחרמון, ובערי הצפון ירד שלג. בשלישי עדיין ייתכנו גשמים לפרקים ברוב אזורי הארץ, שלגים ירדו בחרמון וקיים חשש לשיטפונות והצפות במקומות המועדים. עתיד האוויר הסוער יימשך עד לסוף השבוע. ועד כאן חדשות כל חי.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93, 92.8 ו-102.5 FM באתר כל חי ובאפליקציה.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי. המרצה עם הרב אליעזר איזיקוביץ' והדוקטור הרב דניאל נשיא.
ערב טוב, ערב טוב מאזינים ומאזינות יקרים. אנחנו כמדי יום ראשון בין השעות 10 ל-11 בלילה כאן ברדיו קול חי בתוכנית המרצה. שלום גם למאזינינו בארץ ובעולם דרך האתר של רדיו קול חי, וצהריים טובים למאזינינו בארצות הברית באמצעות רדיו קול השלום. ערב טוב מאזינים יקרים, אנחנו כבר נמצאים בפרק החמישי בסדרה המרצה, ועשינו כברת דרך משמעותית מאוד מאז צאתנו לדרך. למדנו קודם כל איך להתגבר על פחד קהל, אחר כך עברנו לשלב איסוף החומרים. אחרי שהחומרים היו בידינו, למדנו איך מרכיבים אותם למהלך מסודר שיש לו התחלה, אמצע ואפילו סוף. ובשבוע שעבר עסקנו בנושא הקריזמה, איך הופכים דיבור סתמי ואפרורי לסדרה מלהיבה, לרצף של סיפורים מעניינים, לשטף דיבור שגורם לך לרצות להקשיב לדברי המרצה עד למילה האחרונה. ועכשיו, אחרי כל המהלך הזה, אחרי כל הלימוד הזה, הגיע הזמן שאנחנו נדע איך לשבץ בצורה נכונה את הסיפורים השונים, את המשלים ואת החלקים השונים של ההרצאה, באופן שיתפוס את אוזניו של השומע כבר מהרגע הראשון שבו הוא מתחיל לדבר. והשלב של הפתיחה הוא שלב מאוד מאוד משמעותי. אפשר לומר שבכל הרצאה יש חלון הזדמנות של דקה או שתיים, שבו קהל המאזינים מקבל החלטה, האם ההרצאה הזו שווה את הזמן שלי? האם כדאי להתאמץ להקשיב לדברים של המרצה? או שאולי מדובר בהרצאה משעממת שמוטב להעביר אותה באמצעות חלומות או אפילו שינה נעימה. ההחלטה הזו מתקבלת כבר בשלב מאוד מוקדם של ההרצאה, ולכן המרצה הנבון צריך לנצל את החלון הזה, לנצל את ההזדמנות הזו, כדי ליצור מיד בהתחלה את הרושם שהולך להיות כאן מעניין, שהולך להיות כאן מרתק, ששווה להקשיב. מי שהצליח לתפוס את ההרצאה, את הקהל, כבר בשלב הראשון, רוב הסיכויים שהקהל ילווה אותו לפחות בכברת הדרך הבאה. לעומת זאת, מי שבשלב הראשון קצת בלבל את הקהל, או הרדים אותו, או שיעמם אותו, אמנם תמיד אפשר לתקן, אבל זה מצריך כבר עבודה יותר קשה. לכן, כדאי מאוד ורצוי להתמקד בתכנון נכון ומושקע של השלב הראשון של ההרצאה, ובתוכנית הזו באמת אנחנו נתחיל בנושא פתיח נכון של ההרצאה, סיום נכון של ההרצאה, וגם איך מעבירים את ההרצאה עם אנרגיה, עם עוצמה, עם התלהבות שמדביקה גם את קהל השומעים וגורמת להם לחוויה מיוחדת במינה. איתי נמצא באולפן כמידי תוכנית דוקטור הרב דוקטור דניאל נשיא, שיהיה כאן באולפן ומלווה אותנו בתובנותיו ובעצותיו הנבונות, וכן גם כן מרצי ערכים שמלווים אותנו, כאשר בפעם הזאת אנחנו נזכה לשמוע קטעים מוקלטים מתוך הרצאות שונות שימחישו את הנושאים עליהם אנחנו מדברים, וכן גם כן סדרה מיוחדת של המרצה האי-אידיאלי, סדרה של קטעים של המרצה הלא נכון, שאותם הקליט עבורנו הרב מאיר קלמוס, לא שהוא ככה נשמע בפועל, אבל הוא המחיש עבורנו את הטעויות הנפוצות של מרצים מתחילים, וכך גם נוכל ללמוד איך מדברים בצורה נכונה. יהיה מעניין, יהיה מרתק, שווה לשמוע. לפני שנתחיל, אני רוצה להודות למפיק התוכנית, אבינועם יוגב, לעוזרי הפקה, קובי לסרי, אסתי הרשקוביץ ודוד קליגר, למנהל התוכניות בצלאל כאן, ליוסי צלניקר, שעל אתר רדיו קול חי, לטכנאי השידור, ישי פופובסקי. אנחנו עכשיו נצא קודם כל למקבץ קצר של פרסומות, ומיד לאחר מכן אנחנו נהיה כאן בתוכניתנו המרצה.
עכשיו איתכם המרצה עם הרב אליעזר איזיקוביץ' והדוקטור הרב דניאל נשיא.
יש לכם דלתות פנדור בבית?
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
פתוח בשבת? בחשרות מעודרת של בדץ הרב רובין? כן, רק בר המים, נועם אחד. לשפע של מים חמים וקרים בשבת ובכל השבוע. לכתחילה וללא צורך בתבילה. הצטרפו לאלפי משפחות שמקיימות עונג שבת בהידור. והזמינו את בר המים, נועם אחד. כוכבית 85-10.
הצילו! הוא לא נושם!
מה תעשה עד שמגיע אמבולנס? תבצע אחיה? תצעק עוד? תסתכל עליו גוסס? כל מה שאתה צריך לזכור בזמן אירוע חירום רפואי הוא 1221. מספר הטלפון של איחוד הצלה. אלפי המתנדבים של איחוד הצלה הם אזרחים בעלי הכשרה רפואית העסוקים בשגרת יומם עד שהם נזעקים להציל חיים. 3 דקות בממוצע והמתנדבים אצלך. 1221. תצליח לזכור?
פסיכותרפיה או ייעוץ נישואים?
ייעוץ רב תחומי, זה המקצוע בשבילך. הרשם לאחד מקורסי הייעוץ במרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, ייעוץ נישואים, הנחיית הורים וייעוץ רב תחומי. מרכז הישגים, 03-652-5244. 03-652-5244.
בעינית, הסדרים עם קופות החולים על משקפיים חינם עד גיל 18. פרטים בסניפים, כפוף לתקנון.
בייביז, תתחדשו! מבצע הגיס בייבי קולקשן יוצא לדרך. רוצים גם אתם לזכות בביגוד לתינוק למשך שנה במתנה? קונים 3 אריזות במגוון חיתולי הגיס, מתקשרים לטלמסר 03-373-9000 ויכולים לזכות בביגוד לתינוק למשך שנה במתנה ברשת קדס. בכל שבוע 3 זוכים. אז למה אתם מחכים? התקשרו ל-03-373-9000. הגיס, כפוף לתקנון.
מה מהפכה ברפואת השן בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב. בואו להכיר את החדשנות והטכנולוגיה בתחום רפואת השיניים. שתלים איכותיים בסריקה ממוחשבת ללא מדידות כואבות, ברמת הדיוק הגבוהה ביותר ובמחירים ללא תחרות. והאיכות? זירקוניה, הכתר המתקדם והאיכותי ביותר. חייגו עוד היום לרפואת השן 03-619-2885.
רוצה פאה נוחה, קלה, נושמת? פאה חלקה, גלית, מטולטלת ומעוצבת? רמי גוזר את מחירי הפאות בחצי. לחבוש וללכת. סייל ענק בפאות רמי. מ-1,500 עד 3,500 שקלים. ב-12 תשלומים ללא ריבית. פאות רמי. לחבוש וללכת. ז'בוטינסקי 12 בני ברק. 03-73-11-620.
יום רביעי זה קורה, מחירה ענקית מטורפת במחסני חשמל בני ברק רמת גן מול קניון איילון ובמחסני חשמל כנפי נשרים מתחם רמי לוי. לרגל המחירה יינתנו הנחות מטורפות עד 40% הנחה. לדוגמה, מקרר 4 דלתות נירוסטה ב-4,390 שקלים, מכונת כביסה בוש ב-1,590 שקלים, רחפן ב-99 שקלים, מיקרוגל ב-169 שקלים, מחם לשבת ב-169 שקלים. ובנוסף גם חיסול כל מלאי החורף. לדוגמה, מפזר חום ב-49 שקלים. רק ביום רביעי, ורק במחסני חשמל בני ברק, רמת גן, מול קניון איילון, ובמחסני חשמל כנפי נשרים, מתחם רמי לוי.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
עכשיו איתכם, המרצה עם הרב אליעזר איזיקוביץ' והדוקטור הרב דניאל נשיא.
שלום לכם מאזינים יקרים, חזרנו לתוכנית המרצה, אני אליעזר איזיקוביץ' ואיתי באולפן הרב דניאל נשיא. אחד החלקים החשובים ביותר, אולי אפילו החלק הקריטי בכל הרצאה, זה הפתיחה. זה השלב שבו אתה תופס את הקהל, שבו אתה גורם לו ואתה משכנע אותו וגורם לו להבין שכדאי לו להקדיש את הזמן לשמוע את מה שיש לך לומר. והשלב הזה הוא קריטי, ולמרות זאת, בדרך כלל, בהרבה מקרים, מרצים מתחילים, בצורה גרועה, מתחילים בצורה שמייאשת את הקהל, ואפילו משכנעת אותו שאין טעם להקשיב, שאין בשביל מה לחכות, שההרצאה הזאת תשמים אותם ולא תוסיף להם דבר. אנחנו תכף ננתח קצת יותר לעומק את סוגיית פתיחת ההרצאה, אבל לפני כן, בוא נשמע איך נשמעת פתיחה של מרצה אי אידיאלי, זאת אומרת, מרצה לא נכון, מרצה שניגש לדברים בצורה שגויה. אנחנו נשמע את קטע הפתיחה הזה, ואחר כך ברשותך, הרב נשיא, אנחנו ננתח את הדברים וננסה לראות כיצד היה המרצה הזה יכול לשפר את דבריו, כן? אז בואו נשמע את תחילת הדברים.
ערב טוב, שמי מוישי, האמת שלא ממש תכננתי את ההרצאה הזאת, וגם אני לא ראוי לדבר גם בנושא הזה, אבל מכיוון שהמארגנים קיבלו התראה מאוד קצרה מהמרצה המצוין שהיה אמור להגיע, תצטרכו לסבול אותי בשעה וחצי הקרובה. בכלל, האמת שזו הפעם הראשונה שאני מדבר בפני ציבור, ואני קצת בחרדה, אז אתם הקהל הראשון שלי, תהיו סבלנים. עוד משהו קטן, שאלות בסוף, כי מפריע לי פשוט באמצע, אנחנו פשוט נתחיל ובהצלחה לכולנו.
זהו, זו הייתה פתיחה, הרב נשיא, מה אתה חושב על הפתיחה הזו?
כן, היא די משעשעת, היא מציגה סדרה של כישלונות, הוא עשה 12 טעויות מתוך 10 אפשרויות. אבל
לפני שאתה הולך לנתח את הדברים, צריך להדגיש, מדובר בקטע מבוים, לא מדובר בהקלטה אמיתית של מרצה, אנחנו כמובן לא נזלזל חלילה באף אחד, אבל אחד מן האנשים המוכשרים בערכים, הרב מאיר קלמוס, הקליט עבורנו את הקטע הזה שבו הוא המחיש סוגי טעויות של מרצים מתחילים, שבו בעצם המרצה אומר לקהל, תקשיבו, אל תתייחסו אליי, אני לא הכנתי שום דבר, בכלל הגעתי לכאן בטעות, אני לא מתאים לעניין הזה. בקיצור, הכל מתחיל. עכשיו, אני חושב שהמרצים עושים בדרך כלל את הפתיחה הזו, כי הם פוחדים ממצב של יצירת ציפיות מוגברות אצל קהל השומעים. זאת אומרת, הם אומרים בעצם לשומעים, אל תצפו לי יותר מדי, אז לא תצטרכו להתאכזב. אבל הטעות היא שזה בדיוק מביא לאפקט ההפוך. הקהל רוצה שתצליח, הקהל רוצה לשמוע הרצאה מעניינת, הוא לא רוצה לשמוע איך אתה בעצם בא ואומר לו, חבל לכם על הזמן, נכון?
הבסיס הרעיוני של מרצה הוא בעצם הרגע הראשון. אנחנו צריכים לדעת שבעצם הרושם הראשוני הוא קריטי. הפסיכולוגיה המודרנית כבר קבעה קטגורית בניסיונות רבים שנעשו, שאין הזדמנות שנייה לרושם ראשוני. זה סוג של אפקט העילה. לכן בהתחלה אתה צריך לרכז את האנרגיה בחיוניות גבוהה, במלוא המרץ, ללא שום אמירה שלילית עליך. לא איחרתי, שכחתי, אני לא מוכן, אני לא מחזיק מעצמי, אל תזלזל בעצמך.
למה יש כאלה שנוטים לזלזל בעצמם?
הם לא רוצים להגיע
זה
למצב...
זה מאוד נפוץ, אני רוצה להגיד לך בתור אחד ששומע כל מיני מדברים בשמחות ובאירועים, זה מאוד נפוץ שמרצה פותח בדברי הצטנעות כאלה.
ברומק של העניין הוא רוצה להגיד, תראו, אני יודע מה שאתם חושבים עליי, תדעו שאני גם יודע את זה, וכדי שלא תחשדו שאני לא ממש ממש מוכשר, אז לא אמרו לי בזמן, לא הכנתי את עצמי, קראו לי ברגע האחרון, וכל כך יוצא בזה סוג של מגנון הגנה כזה. זאת אשליה שברגע שאתה מרכין ראש ומשפיל את עצמך, אתה זוכה לאיזושהי אמפתיה מן הקהל, אבל אתה בעצם זוכה לחוסר סימפתיה ולזלזול מן הקהל. אני כמשתתף בקהל, תרחתי, הגעתי לשמוע אותך, אני מצפה ממך שאתה לא תתנהל בצורה שכזאת, תבוא במסודר, שמשנתך תהיה סדורה, ולא תנסה לגמגם תוך כדי תחילת הדברים.
טוב, אחרי שאנחנו נשמע את הדברים האלה, אולי בוא נשמע דוגמה של מרצה מקצועי, במקרה הזה מדובר בערב דוד ברוורמן, כמה שניות שמראות איך כן פותחים נכון הרצאה, זאת פתיחה שהיא אנרגטית, שהיא מושכת את הקהל, ובעיקר מסקרנת אותו וגורמת לו שירצה להמשיך ולהקשיב.
ואתה רואה את זה היום כל כך מהר. איך האנרגיה הזאת של החיבור מתהפכת לאנרגיה של ריחוק, איך כל כך הרבה אי-הבנות וקשיים אצל זוגות צעירים, שכל כך מעט זמן הם ביחד, והתחילו את זה בכזאת עוצמה, ולאן הכל התפוגג, לאן הכל נעלם.
כן, זה היה הפתיח של הרב דוד ברוורמן, להרצאה שעוסקת בנושאים של זוגיות ושלום בית. מה בעצם עושה נכון פה הרב נשיא? למה הפתיחה הזאת היא מוצלחת יותר?
הרב ברוורמן דיבר בעוצמה עם המון אנרגיה, וסגנן את הפתיחה כשאלה. כמובן, אנחנו צריכים להדגיש ולומר, תחילת הדברים שאדם עולה לבמה, הוא צריך לעלות בגב זקוף, עם ראש מופנה לקהל, עם חיוך סביר, והצגה עצמית, הצגת הנושא, אומר בצורה מאוד ברורה מה הנושא של ההרצאה, מגדיר אותה בצורה מאוד ברורה, ומתחיל לדבר, לפתוח את ההרצאה, והוא פותח את ההרצאה עם סיפור, יכול להיות שזה עם שאלה, עם דילמה, סטטיסטיקה מעניינת יכולה להיות גם טובה, לפעמים גם בדיחה טובה לפתיחת ההרצאה, או סוג של שאלה רטורית, כן? או לקרוא מובאה ולשאול מי לדעתכם אמר אותה, אני רוצה בפתיחת הרצאה, ואז ככה הקהל יותר מרוכז, וכך הוא מתחיל את הרצאה ברגל ימין, עם דרמה, עם שאלה, עם תהייה, זו הצורה הנכונה. מה שעשה הרב ברוורמן, הוא פשוט הדגיש את השאלה חזק, עם אנרגיה חזקה, הוא כבש את הקהל באותו רגע.
זאת אומרת, אני הייתי אולי מוסיף לדברים שאתה אומר, שבפתיחה של ההרצאה הרבה פעמים רצוי, להפתיע קצת את הקהל, זאת אומרת לגרום לקהל לשמוע משהו שהוא לא בדיוק ציפה לשמוע. כשאתה מתחיל בצורה שבלונית, בצורה צפויה, בצורה נדושה, אז הקהל נכנס גם כן למין רוטינה כזו, ממשיך, הוא אומר טוב נו, אנחנו הולכים לשמוע את הדברים שכבר שמענו אותם פעמים רבות. אתה מתחיל, אפילו אם אתה הולך לעסוק בנושא צפוי, כן? אתה הולך לדבר על פרשת שבוע בין קבלת שבת לערבית, ואין הרבה מקום לחדש ולהפתיע. עדיין גם אם מדובר ברעיון מוכר בנושא ידוע, תמיד אפשר לתקוף אותו מזווית חדשה, מזווית בלתי צפויה, לפתוח באיזו שאלה מעניינת, באיזה משל מפתיע, באיזה תובנה, באיזה ציטוט כמו שהרב נשיא ציין. כל פתיחה שכזו תגרה את הסקרנות של הקהל ותגביר את הסיכויים שהוא ימשיך להקשיב לך גם במהלך הדברים. אבל נעשה אחרי שעוברים את שלב הפתיחה. אוקיי, פתחת בצורה באמת מושכת, בצורה אטרקטיבית. איך אתה שומר על המומנטום הזה הלאה? איך אתה ממשיך ומדבר בצורה מעוררת התלהבות?
למעשה, הנתון המרכזי של מרצה זהו הקריזמה שלו. הקריזמה, המאפיין המרכזי של קריזמה זה הרטוריקה, סוגת שיח, הדיבור. האינטונציות, דיברנו על זה במפגש הקודם, הנגדה של הקול, וגם הדגשה, צביעת המילים, מילאיל, מילרע, הדגשים למילת מפתח בתוך המשפט, התאמה וכיוצא בזה. אבל הדבר הזה של השיח, הוא חייב להיות הרבה הרבה יותר מוכן. צריך שאדם יבוא עם כלים פסיכולוגיים רטוריים, איך להעלות את הכל, להוריד את הכל, קצב הדיבור, עוצמת הדיבור. למשל, אם אנחנו מדברים על עוצמת הכל, הכל חייב להיות, לשדר נינוחות, סמכותיות וביטחון. הכל בעצם זה ראי האישיות, כן? הוא בעצם גם מבטא את המצב הרגשי של האדם. אתה שומע האדם מדבר, אתה יודע מה המצב שלו, איזה אישיות היא.
לפעמים יש מרצה שהוא ממלמל, אתה מכיר את התופעה הזו? מרצה כזה שמדבר ככה בכל ענות חלושה, בצורה מגומגמת, מבליע את המילים. גם זה נובע מסוג של, היית אומר, סוג של הצטנעות כזו, שבו אדם בא ואומר, אני לא ראוי לדבר בצורה חדה וברורה, והוא כזה חצי מסתיר את המילים שהוא אומר?
תראה, מילת המפתח למרצה זה ביטחון. מרצה שמגיע לתת למסור הרצאה, והוא מתחיל לגמגם ולומר את המילים באתנחתות רבות, עם הפסקות רבות, הוא מאבד את האנרגיה מול הקהל. הקהל לא יכול לסבול מרצה שהוא לא, אין לו שטף דיבור. לכן התחלנו ואמרנו גם לרבה, לגבי עוצמת הקול, זה מבטא את רמת המתח והחרדה של האדם, כפי שאמרת גם עייפות, כן? אבל בוא נדבר רגע על העוצמה. כשהמרצה נכנס, אם הוא למשל צועק בקול רם וכו', זה דוחה את הקהל, אבל אם הוא מדבר בשקט, זה עלול לבטא חולשה, עלול לבטא רמת אנרגיה נמוכה, הוא צריך למצוא את האיזונים הנכונים. למשל גם קול חזק, משדר כוח, סמכות, ביטחון, כן? הוא מעורר את הקהל ליותר קשב.
אבל מה דעתך, סליחה שאני קוטע אותך, מה דעתך לתופעה הזו שלפעמים מרצה בכוונה מדבר בקול שקט, כדי ליצור שקט בקהל, שהקהל יצטרך להיות בשקט כדי לשמוע אותו.
כן, זה טכניקה מעניינת, אבל כדאי לא לעשות את זה בתחילת ההרצאה, כי זה בעצם יוצר את הדימוי לאורך כל ההרצאה. היות ואי אפשר לשנות רושם ראשוני, אין הזדמנות שנייה לשנות רושם ראשוני.
אז להתחיל בעוצמה.
ולהתעלם קצת מרחשים מן הקהל, להיכנס באנרגיה חזקה, עד מהרה הוא יראה שכבר יש יותר שקט, והם יכולים להיכנס לתוכן עצמו.
אתה מדבר על חיתוך מילים, ועל ככה צביעת המילים עם אנרגיה, בסגנון הדיבור. אני רוצה להשמיע קטע, זה הקטע של הרב צביאלי בן צור. זה קטע מספר 5, מתוך הקטעים שאנחנו הכנו. קטע שבו הוא באמת מעביר רעיון, בצורה מאוד מאוד אנרגטית ועוצמתית. הקהל, אני מבקש מהציבור השומעים, שימו לב לאופן שבו הרב בן צור ממש חותך כל מילה ונותן לה את הצליל המדויק כדי להעביר את המסר.
הרב שח בהספד על רבי יויליש, הסאטמר רבה, אמר, האדמור מסאטמר בא אליו פעם אדם, וסיפר לו שהוא חולה ואשתו מסכנה והוא עני והוא תפרן ויש לו חובות. נתן לו האדמור מסאטמר תמיכה גדולה מאוד. כשהוא יצא, נכנס הגבאי ואומר, נכנס כרגע מישהו ואמר שהוא לא חל ורמי. אמר לו, אדמור מס, הוא לא חולה? לא, ברוך השם. ואשתו לא חולה? לא, ברוך השם. והוא לא אני? לא, ברוך השם. כלומר, מה אתה רוצה? אתה רוצה שהוא יהיה חולה? אני רוצה שהוא יהיה בריא. אופציה א', לתת לו כסף. אופציה ב', להודות להשם שהוא בריא. זה שמח בשמחת חברו.
שימו לב, הוא אמר פה סיפור שלם, אבל כמעט כל משפט של הסיפור, הוא נתן לזה צליל אחר, כן, גוון אחר, מנגינה שונה, וזה הפך את הסיפור להרבה יותר מעניין. אפשר לדקלם את הסיפור בצורה מונוטונית, באותו צליל, באותו קול, אבל הוא ממש לכל חלק מהסיפור נתן צליל אחר, וזה הפך את הסיפור להרבה הרבה יותר מעניין.
כן, צריך לראות שהרב בן צור בעצם הוא מצליח בהרצאות שלו בגלל האנרגיה החזקה שהוא מאמץ תוך כדי השיח. אגב, אני מאוד ממליץ להיכנס להרצאה, לדרשה, לא לבוא עם בגדים חמים, כי זה מחמם מאוד את הגוף, אתה ממילא מזיע תוך כדי הרצאה. הרב בן צור נכנס עם אנרגיה חזקה, מרים את הכל, מנסה כמה שיותר לחתוך את המילים בצורה נכונה, זוהי יצירת דרמה בשיח. וכך צריך להתנהל בשיחה, עם הדגשים, שים לב כשהוא דיבר בלשונו של הרב, אז הוא דיבר בכל רם, מה אתה רוצה, שאני לא אשמח?
אני חושב שהוא גם עשה קצת חיקויים כאלה, כן? כאילו הוא ניסה ליצור כל מיני קולות, נצגה כזו.
אכן כן, זו אומנות השיח, כך צריך להתנהל.
יש עוד קטע, שגם יוכל להמחיש לנו את הדיבור הנכון. במקרה הזה, זה ציטוט מתוך עוד מרצה שידוע של ערכים, דוקטור שלום סרברניק, הקטע הרביעי מתוך מה שהכנו, גם פה זה מעניין איך שימו לב גם כן ככה למנגינה של הדברים, לא חשוב כרגע מה התוכן המסוים שלו הוא מדבר, תוכן זה משהו אחר, אבל איך הוא מנגן את זה, איך הוא מעביר את הרעיון, בוא נשמע את זה.
אברהם, אצלנו משה רבנו, אנחנו הכל מאמינים למשה שאלוקים מתגלה אליו, חס ושלום. אז אני רוצה שתבין, אנחנו לא מאמינים למשה, לא כך זה בנוי. אנחנו מאמינים משה, אנחנו מאמינו. מה כתוב? ושאלוקים התגלה אליו באב הענן למען יאמינו בך לעולם. אלוקים בונה את האמינות של משה. זה לא שאנחנו מאמינים ישירות למשה. רק אחרי שאלוקים מבסס את האמינות למשה בבקיעת ים סוף, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. רק אחרי שאלוקים מבסס את האמונה במשה, אני מוכן להאמין במשה.
שימו לב שגם כאן, איך הרב סרברניק נכנס לתוך המילים. הוא לא רק אומר אותם, הוא לא רק משמיע אותם, הוא ממש חי אותם. וכשזה נאמר בסגנון כזה, גם הקהל הרבה יותר נשאב אל תוך העניינים. הרב נשיא, מה אתה אומר על הדוגמאות ששמענו עד עכשיו? משהו על שטף הדיבור, איך יוצרים את השטף הזה? איך מדברים בצורה כזאת באמת חיה, בצורה מעניינת.
נקודה מאוד חשובה בשיח, זה השיח הקולח. בדרך כלל מרצים יש להם נטייה לעצור, לחשוב תוך כדי שיח, וכך הם מאבדים את הקשב של הקהל. חשוב שיש שיח קולח, לא צפוף מדי, לא מאמר מדי, אבל עם ניסיון לדבר באופן כזה שמעט מעט התנחתות במקום, התנחתות במקומות המתאימים, זה משדר אמינות, סמכותיות, מקצועיות, דינמיות, ובעיקר ביטחון עצמי. שטף הדיבור הוא אחד המאפיינים החשובים ביותר למרצה. מרצה שלא יודע לעצור במקומות הנכונים, ועוצר במקומות הלא נכונים, הוא מאבד את הקשב.
ואם המרצה באמצע שכח בדיוק איפה הוא אוחז, או שהוא חושב, מהרהר בעצמו איך להמשיך הלאה, מה זה פסול? אסור לו להרהר באמצע? הוא חייב להיות על טייס אוטומטי כל הזמן?
כן, אם זה בא באופן טבעי, זה מצוין, אבל ברגע שזה נראה מביך, שהמרצה מנסה לחפש את המילים, הוא איבד את הקשר עם הקהל באותו רגע. המרצה צריך להראות כל הזמן שהוא שולט בחומר, המילים יוצאות בקלות מפיו, הוא לא נדרש כל הזמן לחיפוש מילים, הוא לא נדרש לעצור לחיפוש רעיונות, משנתו סדורה, קולו צלול ונעיר, והוא יודע דיבור קולח, ברגע שהוא עוצר הרבה מאוד, הוא מאבד.
סליחה שאני קוטע אותך, אבל אם באמצע הדיבור מישהו מפנה אליו שאלה, יש איזו הערה מהקהל, זאת אומרת, הציבור חותך אותו, אז מה הוא עושה עכשיו? הוא קצת יצא מהתלם שלו, יצא מהמסלול.
יפה, אם יש לו ביטחון, אז הוא חוזר על השאלה יפה, ואומר, יש כאן יהודי יפה, מה שמך משה? רבותיי, משה שאל פה שאלה מדהימה. ואז אתה חוזר על השאלה, מדגיש אותה, ועונה לשאלה כסדר. אבל כל זה נעשה בצורה קולחת, בצורה של זרימה טבעית, בלי התנחתות, בלי להגיד, רגע, תן לי לחשוב, או ניסיונות ככה של מבוכה למרצה. מרצה חייב להיות כל הזמן דרוך, כל רגע נתון, להכניס את המילים בצורה נכונה, כדי לשדר רצף.
אבל אם במהלך ההרצאה, יש מצב שבו המרצה נשאל שאלה מסוימת ואין לו תשובה כרגע.
שאלה מעניינת, זו שאלה יפה מאוד, אין לי תשובה עליה. לא, אז מה שאני מציע בדרך כלל לעשות, אם אתה לא יודע את התשובה, אל תענה תשובה שאתה לא יודע עליה. אתה צריך מאוד להיזהר, כי מרצים שעונים תשובות לא נכונות לשאלות, הם יכולים לגרום לפירמידת השלכות מאוד מאוד רחבות, ואתה צריך מאוד להיזהר. מרצה טוב זה מרצה שאומר שאלה מצוינת, יש לי כמה מחשבות בעניין, אני רוצה להיות בטוח בעניין, אני אשמח במפגש הבא לתת את התמונה יותר במלואה.
ומה אתה עושה אם יש מישהו בקהל ששואל שאלות פשוט לא לעניין? יש לך תשובות, רק שהשאלות שהוא שואל לא קשורות להרצאה. אתה מרצה על, 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 על דין, הלכות תפילה, והוא פתאום שואל לך שאלה לא יודע, קידוש לבנה.
השאלה שלך היא מצוינת, נחמדה, מאוד מאוד אמיתית, היא באה מלב וממוח חושב. אני מציע שנתייחס אליה בזמנות אחרת, כי כרגע אני חייב להיות נאמן לתוכן שאליו נדרשתי. השאלה גם שהיא נכונה, נדבר עליה בהמשך. אם יישאר זמן בסוף הרצאה, אני אשמח באמת עם כל הכבוד, אבל יישאר כוח גדול על ההירנות והאכפתיות.
זאת אומרת, אתה לא מזלזל בו,
חס ושלום.
אתה מכבד את השאלה, אבל אתה גם לא חייב לענות עליה.
אגב, אני רוצה לספר איזשהו אנקדוטה מאוד, מאוד מעניינת. בדרך כלל שמישהו שואל שאלה, אנחנו מגלים תופעה פסיכולוגית מאוד מעניינת. כשאתה עונה את השאלה בתור מרצה, אתה חוזר על השאלה, עונה על השאלה, כולם שומעים את התשובה חוץ מאחד.
השואל.
השואל. הוא מתענג על עצם התשובה והמחמאה שאתה כבר התייחסת עליו בכבוד ונתת משקל והחמאת לו והכל, בזה נתת לו את התשובה. אבל כמובן אנחנו צריכים להיות ענייניים, מקצועיים, להשיב את השאלה כסדר ולוודא שאכן הדברים הובאורו, כן? אוקיי, קיבלת תשובה? זה בסדר?
כן, אני דווקא במקרה הזה הקשבתי גם לתשובה.
אז אל תבור מהר לפרסומות.
לא, 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 יש לנו עוד כמה דקות, יש לנו כמה דקות. עוד נקודה שרציתי לשאול אותך, זה בנוגע לחיתוך הדיבור. לא כל אדם רגיל לדבר בצורה ברורה. יש כאלה שבולעים מילים, יש כאלה שאומרים משפטים בצורה חטופה, בצורה חפוזה. איך מתאמנים על דיבור ברור? שהדיבור עצמו, לא רק על התוכן.
בדרך כלל זה הפער בין המחשבה המהירה של האדם ליכולת שלו לתעבורה הנוירולוגית, למיתרי הכל והכל.
זה בא מעודף עודף מחשבה?
המוח שלו רץ מהר, והכוח, היכולת שלו להעביר את אותן מחשבות דרך מיתרי הכל בצורה נינוחה, בתעבורה שם יש איזו קורוזיה, נאמר במרכאות, כן?
אז מה, אדם צריך לעצור את עצמו?
כדאי מאוד, קודם כל, לדבר יותר לאט, יותר מילה, כך אתה יותר מדגיש את הדברים, יותר קל לך.
אבל אמרת קודם שמדברים בשטף, לא לאט.
אתה צודק, אבל אם אתה נדרך, קודם כל אני מציע לאדם שמגמגם, או שאדם שקטוע מילים, או שאיננו יודע, עדיף שהוא לא ידבר, כי אחרי הכל הוא מזלזל בציבור. אבל אם וכאשר הוא נדרש, בכל זאת יש ברית לבן שלו, צריך להגיד דרשה, נו מה לעשות. אז לפחות שיאמר את זה באיטיות, יאמר את הדברים, כי ברגע שהוא מדבר מהר, זה יוצא מאוד 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 גרוע.
אני לא מדבר על אדם שיש לו בעיה מיוחדת. אדם רגיל, שבאמת כמו שאמרת, חושב מהר, והמילים רצות אחרי המחשבה, אז איך הוא מתאמן לעצור את עצמו, לומר משפטים ברורים, להוציא, לבטא כל מילה בצורה ברורה?
אני מאוד ממליץ לתרגל בבית רעיונות, איך מבטאים רעיונות בקצרה, בדרך כלל הנטייה לאנשים האלה זה להכביר במילים, והם מסתבכים עם המילים, מילים מסורבלות, והוא מאבד קצת את הסדר בדברים. ברגע שהוא מכין בבית, אומר את זה בקצרה, מביע את זה מול המראה או מול אשתו, מול הילדים שסידר אותם בשלשות, איך שלא יהיה, הוא מציג את הדברים הרבה יותר בניסיון, הוא קונה את הצורה של ההבאה יותר בקלות.
אחד הקטעים באמת שהכנו כאן לתוכנית הזו, זה קטע שבו מדבר הרב יחיאל ויצמן, והקטע הזה, מה שמצא חן בעיניי, זה שהוא באמת אפשר לראות פה איך שהוא חותך את המילים בצורה ממש כמונה מאות. כל מילה ומילה עומדת בפני עצמה. אז בוא נשמע את הקטע הזה, ואחר כך נדבר קצת עוד על הנושא של איך לדבר נכון.
הקושי שבמלחמה הזאת הוא לא מבחינת הטרגדיה, אלא מבחינת הפתרון. אין צבא בעולם שיכול להילחם נגד אדם בודד, שהמוטיבציה שלו מהדת לעתיד גן עדן, ומוכן למות בבל זה. אין לבעיה הזו פתרון בדרך הטבע.
שמת לב, כל מילה ומילה ממש ככה עומדת בפני עצמה, כאילו כתובה באותיות קידוש לבנה, אתה רואה את המילה מולך תוך כדי שהוא אומר אותה.
כן, זה מקסים, אבל שים לב שאם הוא היה אומר את המילים הללו, בלי שהוא היה מייצר אנגדה, אין עם בעולם, אין צבא בעולם. הוא מדגיש את זה, זה נראה אחר.
מה זה אנגדה? אתה תסביר את המושג.
הוא מדגיש, הוא מלחיד, הוא מדגיש את המילה, הוא לא סתם אומר, אין צבא בעולם, אין עם בעולם.
אז לא, אתה נקרא, אנגנה.
אנגנה ואנגדה, זה הולך יחד בהקשר הזה. הוא מייצר ניגודים, אין אפשרויות, אין כך, אין שם, הוא יוצר דרמה תוך כדי השיח. הרב ויצמן נחשב באמת לרטוריקן מאוד מאוד.
אני חושב שכדאי לשמוע את הקטע הזה עוד הפעם, כי באמת ממש רואים פה את הדיבור המאוד מדויק, אתה שומע את הפסיקים ואת הנקודות בתוך כדי הדיבור שלו.
הקושי שבמלחמה הזאת,
הקושי,
הוא לא מבחינת הטרגדיה, אלא מבחינת הפתרון. אין צבא בעולם שיכול להילחם נגד אדם בודד, שהמוטיבציה שלו מהדת לעתיד גן עדן, ומוכן למות בבל זה. אין לבעיה הזו פתרון בדרך הטבע.
גם כל מילה ומילה נאמרת בנפרד, גם אתה שומע את חיתוך הדיבור, את הפסיקים והנקודות, וגם לכל מילה יש מנגינה אחרת. אתה ממש שומע את העליות ואת הירידות, וזה לא יומן, זה מדהים. כשההרצאה נאמרת בסגנון כזה, זה ליגה אחרת לגמרי. רב נשיא, אתה יודע, אני כמו כל אחד, אני שומע הרבה הרצאות, ואני נחשף לכל מיני אנשים שמדברים. אחד מן התופעות שנתקלים בזה הרבה, זה מרצים שמדברים ומדברים, ובעצם לא אומרים כלום. אומרים שמי שמצטיינים בתחום הזה במיוחד הם פוליטיקאים, שאומנותם באמירת המון המון מילים, בלי להגיד שום דבר. ולפעמים גם מרצה, למרות שהוא לא פוליטיקאי, אבל בטעות ככה יוצא לו, מרוב שהוא מסתובב סביב הנושא ומסביר מה הולך להגיד ואיך הוא יגיד ועל מה הוא הולך להגיד, תכלס הוא לא אומר את מה שהוא רוצה לומר, לעיקר הוא לא מגיע, וגם אם הוא מגיע זה מתוך יער של מילים. וזה אולי נובע מתוך חוסר תכנון וחוסר מיקוד של המסרים שנאמרים. יש לנו פה קטע שגם הכין לנו רב מאיר קלמוס, קטע של מרצה אי-אידיאלי, שבעצם מדבר ומדבר, ולא אומר כלום. יכול להיות שגם אתם נתקלתם במרצה שכזה. אז בואו נשמע את הקטע הזה, ואחר כך נדבר גם על הנושא של מיקוד הרעיון, איך מעבירים את הרעיון בצורה ממוקדת.
עכשיו, בעצם, כאילו, מה שאני רוצה לומר, זה כשאני מתעמק בנושא הזה, אני מגיע בעצמי למסקנות חשובות ביותר שמובילות אותי לקו מחשבה כאילו חדש לגמרי. כי על מה בעצם אנחנו מדברים כאן? אם לא על דברים שעומדים ברומו של עולם, על נקודות כאילו שאמורות להוביל אותנו לקו מחשבה פורץ גדרות ומהפכני ממש. בכדי שנגיע למסקנות הנכונות האלו, אני כאילו רוצה להתעכב על מספר נקודות שבעצם יובילו אותנו למסקנות ביניים, שלדעתי יובילו אותנו לתפיסת המציאות כאילו באופן שלא תיארתם לעצמכם שזה אפשרי בכלל.
מישהו כאן בקהל, בציבור המאזינים, הבין על מה הוא מדבר? אני לא הבנתי מילה.
זה אומנות גדולה מאוד לומר הרבה מילים בלי להתכוון לשום דבר, בלי להבין שאנחנו
מבין משהו. אבל אתה יודע שאתה יכול למלא בצורה כזו שעה שלמה של מלל, שבו כמעט לא אמרת כלום.
כן.
אבל הקהל מרגיש את זה.
הקהל מרגיש את זה. הנחת היסוד, למה זה קורה לאנשים? זאת השאלה המרתקת. למה מרצה עומד מול קהל ומקשקש במילים בלי שאף אחד מבין אותו? מאיפה זה בא בכלל? התשובה היא פשוטה. הוא יודע מה הוא הולך לדבר בגדול, והוא לא מבין שהקהל עוד לא יודע למה הוא הולך לדבר, אז הוא כבר עוטף את זה במעטפת של מילים, מכביר במילים, חזרה על עבורות, מילים שלא לצורך, אז בעצם וכאילו וכלומר וכל מיני כאלה וכאלה וכאלה ושמי. לא כך מנהלים שיח בכלל. קודם כל, תאמר בקצרה את הרעיון. אתה יכול אחרי זה לעטוף אותו מסביב בעוד נקודות ולהיכנס אליו בכל מיני צורות, אבל תגיד את הרעיון בקצרה.
זאת אומרת, תתמקד.
כן?
תתמקד.
כן. אז הוא מנסה, הוא מקדיש 80% מהמחשבה שלו בסרבול סביב, של המילים סביב, מסביב מסביב. והקהל שמאזין, הוא לא מבין למה מתכוון המשורר.
גם אם בתוך כל היער של המילים מסתתר פה איזה רעיון, אבל מרוב עצים לא רואים את היער.
הבעיה שהמקשיב המצוי, התדר המחשבה שלו הרבה יותר נמוך משל המרצה. המרצה בדרוך, האנרגיה החזקה אצלו, והוא יודע פחות או יותר את הרעיונות בגדול. המאזין רוצה להבין, ולא זה הרבה יותר קשה. צריך להדגיש בקצרה את ההדגש, בלי להכביר מדי במילים. כך יהיה הרבה יותר קל. אז הוא צריך אימונים בבית.
או, זהו, זה הנקודה. אני חושב שאנשים שיש להם נטייה באמת לדבר הרבה ולומר מעט, הם לא תמיד מודעים לבעיה הזאת. זאת אומרת, הם לא שמים לב שהם אומרים המון 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 מילים ולא יוצא להם שום דבר. אז אולי הפתרון היחיד למצב כזה זה רק שמישהו מקשיב לך ונותן לך ביקורת חיובית ואומר, תקשיב, את הרעיון שאמרת עכשיו בעשר דקות, היית יכול לתמצת אותו ולהביע אותו בתוך דקה או שתיים.
כן, זה מעניין, אתה יודע, שולחים אלינו לערכים הרבה מאוד דיסקים, אנשים שרוצים להיכנס בתור מרצים, ואנחנו משוועים למרצים חזקים, וזה מאוד נצרך. ואני מגלה תופעה מאוד מרתקת, אנשים מתאהבים בקול שלהם, אוהבים מאוד את הצורת דיבור שלהם, הרי אשתו פרגנה לו, וכולם פרגנו לו, הוא נמצא בעננים, ואף על עצמו, והנה הוא שולח את הדיסק, והוא פשוט אירוע משמים, אירוע בנתוני פיוק גבוהים, דיבור מונוטוני, דיבור מסורבל, ארוך, מייגע, מתיש, בלי שמבינים למה הוא מתכוון. וגם אם מבינים, זה אחרי עמל ויגע.
וזה מיותר. אבל אז בעצם לפי מה שאתה אומר, יוצא שעדיף הרצאה קצרה, ישר הרצאה ארוכה. עדיף לומר מעט מילים, אשר המון מילים.
זה נכון לכשל עצמו, אבל עדיף גם שיהיה לך הרבה מאוד רעיונות, שתהיה עם רפרטואר מספיק רחב, כדי לעניין את הקהל.
אבל אם גמרת את הרעיונות שלך, אין טעם להמשיך ועוד 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 מילים, רק בשביל להעביר את הזמן.
זה מובן מאליו, זה פשוט ביותר, ודאי וודאי.
טוב, אנחנו נצא עכשיו למקבץ קצר של פרסומות, ומיד אחר כך אנחנו נהיה כאן בחזרה, ונדבר על שטף הדיבור.
עכשיו איתכם, המרצה עם הרב אליעזר איזיקוביץ' והדוקטור הרב דניאל נשיא.
השירים שאהבנו, הלעיתים הגדולים מכל הזמנים.
רגע, שכחת לומר מי מגיש?
לא צריך מגיש, המוזיקה הכי טובה, בלי דיבורים ובלי סיפורים. ימים שני, שלישי ורביעי, בשש בערב, כאן בכל חי.
דלתות פנים קונים פעם ב-15 שנים. שלום, כאן משה גלמין. אני מעדיף וממליץ ללקוחות על דלתות פנים חמדיה. רק לדלתות חמדיה יש גם דלתות פטנט אקוסטיות מונות רעשים, גם דלתות פנים עמידות במים, וגם מגוון העיצובים והצבעים הגדול בישראל.
ישראל עוברת לדלתות חמדיה, מבחר דלתות הפנים הגדול בישראל.
הרבה יותר אפשרויות. דלתות חמדיה.
על המבצע הזה אתם חייבים לשמוע עד הסוף. מבצע חוב סוף. יש לכם כנסות שצברו פיגורים? יש לכם הזדמנות לעשות להם סוף ולשלם פחות. המרכז לגביית כנסות ברשות האכיפה והגבייה במבצע חד פעמי. 40% הנחה על יתרת החוב. אל תיתנו לחוב להמשיך לצמוח. המבצע עומד להסתיים. לתשלום פנו לסניפי הדואר או לאתר רשות האכיפה והגבייה או התקשרו לכוכבית 35592. רשות האכיפה והגבייה. סוף טוב לכל חוב. המבצע כפוף לתנאים.
הצילו! הוא לא נושם!
מה תעשה עד שמגיע אמבולנס? תבצע אחיה? תצעק עוד? תסתכל עליו גוסס? כל מה שאתה צריך לזכור בזמן אירוע חירום רפואי הוא 1221. מספר הטלפון של איחוד הצלה. אלפי המתנדבים של איחוד הצלה הם אזרחים בעלי הכשרה רפואית העסוקים בשגרת יומם עד שהם נזעקים להציל חיים. 3 דקות בממוצע והמתנדבים אצלך. 1221. תצליח לזכור?
אתה, כן כן, אתה. תמיד חלמת לעבוד במשרד פרסום מוביל, לבנות קמפיינים מנצחים, לעשות יחסי ציבור לחברות המובילות במשק או בתחום הפוליטי?
כמה פעמים שמעת את התשדיר הזה ואמרת לעצמך, זה מה שאני רוצה לעשות. אז קדימה, ההרשמה למחזור 10 בקורס פרסום ויחסי ציבור בניהולו של איתן דובקין בעיצומה. איפה הבוגרים שלנו עובדים? איפה לא? בכל תעשיית הפרסום. לפרטים והרשמה חייגו כעת. 03-579-2111. הבית ספר של איגוד חברות הפרסום. 03-579-2111.
מכירת חיסול ארצית של עודפים וצוגות של רשת מחסני חשמל מתקיימת עכשיו בחנות העודפים הארצית של מחסני חשמל בראשון לציון מערב, מתחם אלקטרה, עד 70% הנחה. לדוגמה, מקרר 4 דלתות סמסונג ענק 950 ליטר ב-9,690 שקלים.
ילדים יקרים, כאן רבי אלתר. בוא לקרוא ולשמוע את סיפורי סבא בחוברת ועכשיו גם בדיסק מבית קומיקס סבא, להשיג ברשת יפי נוף ובחנויות המובחרות.
דלתות פנים קונים פעם ב-15 שנים. שלום, כאן משה גלמין. אני מעדיף וממליץ ללקוחות על דלתות פנים חמדיה. רק לדלתות חמדיה יש גם דלתות פטנט אקוסטיות מונות רעשים, גם דלתות פנים עמידות במים, וגם מגוון העיצובים והצבעים הגדול בישראל.
ישראל עוברת לדלתות חמדיה, מבחר דלתות הפנים הגדול בישראל.
הרבה יותר אפשרויות. דלתות חמדיה.
יום רביעי זה קורה, מחירה ענקית מטורפת במחסני חשמל בני ברק רמת גן מול קניון הילון ובמחסני חשמל כנפי נשרים מתחם רמי לוי. לרגל המחירה יינתנו הנחות מטורפות עד 40% הנחה. לדוגמה, תנור משולב ב-880 שקלים, מקרר ביתי סמסונג ב-2,590 שקלים, מחשב נייד אסוס ב-880 שקלים, מכונת כביסה ב-880 שקלים, קומקום מירוסטה ב-65 שקלים. רק ביום רביעי ורק במחסני חשמל בני ברק רמת גן מול קניון הילון ובמחסני חשמל כנפי נשרים מתחם רמי לוי.
סובלים מכאבי גב, בעיות אורתופדיות, ברכיים, מפרקים, דלקות? שימו לב, אפשר לשים לזה סוף, אחת ולתמיד. בשיחת טלפון אחת, תוכלו להיפטר מהכאבים. חייגו עכשיו וקבלו את הפטנט הבינלאומי עם הפעולה הכפולה שמטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. ביקיור לייזר עד הבית במחיר מיוחד. לקבלת ההטבה חייגו עכשיו למוקד הכאב של ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
עכשיו איתכם, המרצה עם הרב אליעזר איזיקוביץ' והדוקטור הרב דניאל נשיא.
שלום מאזינים יקרים, חזרנו אליכם בתוכנית המרצה, והפעם אנחנו עוסקים בנושא של קריזמה, שטף דיבור, פתיחה הנכונה של הרצאה וגם סיום. הרב נשיא, אני רוצה לשאול אותך שאלה שאני מניח שמעניינת חלק מהקהל של קהל המאזינים שלנו. אדם שמתבקש לדבר בבית הכנסת בליל שבת, לא מרצה גדול, לא נאום לאומה, פשוט להעביר דבר תורה בבית הכנסת. איזה שם טיפים איך לעשות את זה בצורה נכונה? אולי יותר נכון מה לא לעשות? איך מעבירים בשלום את ה-10 דקות האלה?
כן, זו באמת שאלה מאוד מעניינת, פרקטית, מצויה עד מאוד. ראשית, תעיין בפרשה, תלמד את הסוגיות המעניינות שנמצאות בפרשה, שהן רלוונטיות למקסימום מהקהל בבית כנסת. תכין לך שאלות. אל תקרא את הברבנל כסדר ותקריא את השאלות שם. אבל תכין שאלות מפתח שעליהן אתה דן.
ולפתוח עם השאלות
ואתה
האלה?
ואתה פותח עם השאלות. ואתה מסיים עם התשובות. ובסיום אתה אומר, ראונה, שאלנו את השאלות האלה. הנה התשובות מסודרות, אתה בונה את זה בצורה דרמטית כך שעל ידי הפתיחה בשאלות. עכשיו, כשאתה מכין את ההרצאה, אתה לא מחביר ברעיונות. לא לדבר על
1,000 נושאים.
כן, לא לדבר על 20 נושאים. זה לא הפרשה. אתה גם לא צריך להקריא מדי מן הכתוב. אתה פשוט שואל שאלות, מייצר כמה שיותר דילמות ומשתדל כמה שיותר לשזור את התשובות בהתאם לשאלות בצורה נכונה כסדר. וזה לא שזה שאלה תשובה, שאלה תשובה, שאלה תשובה. זה מסכת רעיונית עם מוסר אסכל.
מאיזה רעיון. וכמו שאמרנו, להעביר גם את הרעיון בצורה ממוקדת, לא עם יותר מדי מילים.
כן, ולפתוח את השיחה עם פתיחה נכונה. הפתיחה הנכונה, אתה עולה לבמה עם מאור פנים לקהל, עם חיוך, עם ביטחון עצמי, ומשנה את הכל, מוריד את הכל, אינטונציות כמו שדיברנו, הדגשים נכונים, מתלהב תוך כדי השיחה, אתה צריך להראות חיות תוך כדי השיחה, לפרגן גם אם אתה יכול, תלוי בסיטואציה, ליל שבת זה פחות בא לידי ביטוי, הבעיה הגדולה של המגיד שיעור או לאותו מרצה בליל שבת זה שרוב האנשים נרדמים, אז הוא חייב...
אבל אני לא בטוח מה פה הביצה ומה התרנגולת, זאת אומרת נרדמים כי זה לא מעניין או כי זה לא מעניין, כי הוא יודע שכולם נרדמים.
זו שעה שאנשים עייפים, ודאי ודאי, צריך למצוא זכות, כן? אבל אסור לו, הוא צריך להתמודד עם עצמו, עם מחשבות, מה קורה שאנשים נרדמים. חייב לומר לעצמו את המילים הנכונות, כדי שחלילה וחס לא יאבד את הביטחון, כן? הוא חייב להשתמש בשפת הגוף בצורה נכונה, לייצר את הדרמה, לייצר את ההדגשים הנכונים, דיבור קולח, דיבור עם פנים מהירות.
אחד מהדברים שמאוד מבאסים מרצה, זה כשתוך כדי שהוא מרצה, הוא רואה חלק מהקהל הולך ונרדם. ואז הוא אומר לעצמו, כנראה שאני כל כך משעמם, שאני מרדים את הקהל. אבל מה שאתה בצבא ואומר, שזה לא בהכרח כך. יכול להיות שבאמת השעה מאוחרת. אם השעה מאוחרת, גם בתי המרצה הכי מעניין שבעולם, עם הסיפורים הכי מרתקים, אחוז מסוים מהקהל שלך, פשוט ייכנע לעייפות.
ואני מציע שלא יסתכל המרצה על אלה שרדומים. פשוט תחפש את אלה שערנים, תסתכל עליהם בדווקא, תתעלם באופן מכוון, כדי שלא תאבד מהאנרגיה והחיוניות שלך.
אני יכול לומר לך, כמי שעוסק, כמי שמרצה מפעם לפעם, שאחד הדברים שמאוד פוגעים בביטחון העצמי של מרצה, זה שבאמצע ההרצאה, מישהו מהקהל קם ועוזב. אתה אומר לעצמך, כנראה שמה שאני אומר כל כך גרוע, או כל כך משעמם, או כל כך לא הגיוני בעיניו, שהוא פשוט נוטש את האולם, נוטש את המקום. והיה לי מקרה של אדם כזה, שבאמת זה מה שאומנם עשיתי הצגה, והמשכתי לדבר כרגיל, אבל בפנים הרגשתי, כנראה שזה לא היה מוצלח, ואחר כך אותו אחד ניגש אליי, והתנצל, לומר, אתה יודע, זה שעזבתי באמצע את ההרצאה, פשוט קיבלתי טלפון דחוף מאוד, השארתי ילד בבית, והייתי צריך לראות מה מצבו, וכו' וכו'. זאת אומרת, הרבה פעמים, העובדה שמישהו קם באמצע ההרצאה, היא לא קשורה בכלל, בדרך כלל, היא לא קשורה בכלל למה שאתה
כן,
עושה.
אבל אני מרמה את עצמי, ואני אומר לעצמי, תוך כדי השיח, אם מישהו יוצא, הוא כל כך התרגש, הוא יוצא החוצה להתקשר לאשתו ולספר לה מה הוא שמע פה בהרצאה.
גם זה יכול להיות.
הוא כל כך התלהב שהוא חשוב לו כרגע לשתות כוס מים להירגע מנוכחה.
האופטימיות מנצחת. הרב נשיא, אנחנו מתקרבים לסוף התוכנית, ואני רוצה לנצל את ההזדמנות בשביל לדבר על סיום הרצאה. הקדשנו הרבה להתחלה של הרצאה, לאמצע, לשטף של הדיבור, והנה באופן בלתי נמנע, וטוב שכך, כל הרצאה טובה ככל שתהיה צריכה להסתיים. איך מסיימים עם טעם של עוד?
קודם כל צריך לדעת שמה שהקהל יזכור מההרצאה במידה רבה זה החלק האחרון של השיחה. והציון שיהיה למרצה הוא לפי האנרגיה והעוצמה שיצאו ברגעים האחרונים.
זה אפיקומן שנשאר לו
זה אפיקומן, זה הטעם שנשאר לו. לכן המרצה חייב להשאיר לסוף ההרצאה סיפור מרגש, או איזושהי אמירה שנונה, או איזה פסוק שהוא חזק מאוד שנותן עוצמה ומבטא את המסר שהוא העביר בהרצאה. הוא חייב להיות דרמטי, מרגש, ומוריי ורבותיי, תודה רבה לכם על הקשב הרב, נעמתם לי מאוד, חן חן לכם, יישר כוח גדול, תודה רבה. אתה מסיים בצורה כזאת, אתה מזמין מחיאות כפיים.
אני באמת רוצה, ככה נצל את הרגעים האלה, בוא נשמע דוגמה באמת איך לא מסיימים נכון, נחזור חזרה לרב מאיר קלמוס והקטעים שלו, איך דוגמה של איך לא מסיימים נכון, ואז דוגמה נוספת איך כן מסיימים נכון. אז בוא נשמע קודם כל את הסיום הלא נכון של המרצה האי אידיאלי.
טוב, מסמנים לי שאני צריך לסיים, זה קצת חבל, כי יש לי עוד הרבה חומר שרציתי להעביר לכם, וגם רציתי לסיים באיזה סיפור מעניין ששמעתי אתמול, אבל אני רואה שכנראה שלא תכננתי את הזמן נכון, וגם המרצה הבא עושה לי פרצופים, אז חבל קצת, חבל גם שאני רואה שחלק גדול מהקהל כבר יצא באמצע, לדעתי היו מרוויחים הרבה אם היו נשארים פה כמוכם, אז אני מודה לכם על הסבלנות, ומקווה שניפגש שוב בהזדמנות זו או אחרת.
כן, הוא יכול להמשיך לקוות.
זה סיום באמת דלוח כזה, די עייף.
משמים.
בוא נשמע עכשיו קטע מתוך הרב שמחה כהן, שמסיים איך שצריך לסיים.
ולסיום מדרש חז"ל. לעולם יהיה האדם רך כקנה, ועל יהיה קשה כארז. אומרים לנו חז"ל, הארז נלחם עם הרוח, הקנה נאבק עם הרוח, אבל מה קורה? הארז עקשן, צודק אבל לא חכם, ולכן הרוח עוקרת אותו והופכת אותו על פניו, את כל תפארתו היא מכסה בחול. אבל הקנה הזו והחלוש, החלול, על שפת הנחל, אומר רבי יצחק רוטנר, אל תחשוף שהוא חלש, זה רק תחפוצת של חלש. הוא חזק, הוא חכם, הוא יודע מה לעשות. נשרה את השכינה בבית, נאמר יותר מחמאות, אתם תראו שכל מה שאמרנו, הפרנסה מתרחבת, הילדים גדלים יותר טוב, בריאים בגופם, בנפשם, אריכות ימים ובכל דבר, ובזה אני גם מברך אתכם, כל טוב ולהתראות בטוב בעזרת
השם. אז זה סיום שהוא מעורר השראה.
פשוט מרתק, שים לב, הרב שמחה כהן, גדול המרצים, מגדולי המרצים שקיימים היום.
שאגב, הוא הולך לדבר כאן בשעה הבאה.
כן, כן. ואיך שהוא דיבר, אני הייתי איתו במסע הרצאות בארצות הברית, ראיתי איך הוא כבש את לב ההמונים. קול גבוה, שים לב, הוא מדגיש בקול גבוה, אנשים חייבים להיות ערניים בחלק האחרון הזה, עם המון המון אנרגיה, עם הדגישים נכונים, עצות גם שהוא נתן תוך כדי, והערת פנים לקהל.
וסיום מלהיב, סיום מלהיב.
סיום מלהיב, זה האנרגיה שאנשים ייצאו מן העולם, יגידו, וואו, איזה הרצאה נפלאה.
טוב, אני חושב שעם המילים האלה, אנחנו גם יכולים להגיע לסיום מלהיב, ואחד הטיפים שתמיד נהוג לתת למרצים, זה לקראת הסוף, תסכם, על מה דיברת, כי כמו שאמרנו, בדרך כלל זוכרים את הסיום, ולא את ההתחלה, אז בסוף תן ככה סיכום קצר מה היה נושא ההרצאה. אז מה קרה בתוכנית שלנו היום? דיברנו על שטף הדיבור, על רצף הדיבור, על מיקוד רעיונות, על בנייה של פתיחה מרתקת, וגם על סיום עורר השראה, סיום שיחרט בתודעתם של המאזינים, תלווה אותם הרבה זמן ותגרום להם לרצות להמשיך ולשמוע עוד ועוד מההרצאות שלך. ועם סיום התוכנית גם מקובל להודות למפיקים ולעוזרים שהשתתפו. אז תודה רבה לאבינועם יוגב ולעוזרי הפקה קובי לסר, יסתי הרשקוביץ ודוד קליגר, למנהל תוכניות בצל כאן, ליוסי צלניקר שאחרי על אתר דיוקון חי, לטכני השידור ישי פופובסקי, לרב מאיר קלמוס שהקליט הקלטות מאוד מעניינות, קטעים, דרך אגב הוא מדבר נהדר, הוא פשוט עשה מאמץ מיוחד לדבר גרוע כדי שנקבל מושג וללמד מזה. לדוקטור הרב דניאל נסיר שמלווה אותנו בכל הסדרה הזו. בשבוע הבא אנחנו הולכים לעסוק בסיפור, במשל ובהומור, איך משלבים את המרכיבים האלה בתוך ההרצאה. יהיו איתנו כאן כן גם דוגמאות משעשעות וגם כן מרצים שההומור זה הצד החזק שלהם, כדאי לשמוע, יהיה מעניין. תודה רבה גם לכם המאזינים והמאזינות היקרים, שיהיה לכולנו לילה טוב, תחלמו על הרצאות נהדרות, בשבוע הבא נמשיך.
מכירת חיסול ארצית של עודפים וצוגות של רשת מחסני חשמל מתקיימת עכשיו בחנות העודפים הארצית של מחסני חשמל בראשון לציון מערב, מתחם אלקטרה, עד 70% הנחה. לדוגמה, מייבש כביסה 7 קילוגרם אלקטרה ב-790 שקלים.
כשמדובר בבית שלכם, דלתות פנדור.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
הצילו! הוא לא נושם!
מה תעשה עד שמגיע אמבולנס? תבצע החייאה? תצעק עוד? תסתכל עליו גוסס? כל מה שאתה צריך לזכור בזמן אירוע חירום רפואי הוא 1221. מספר הטלפון של איחוד הצלה. אלפי המתנדבים של איחוד הצלה הם אזרחים בעלי הכשרה רפואית העסוקים בשגרת יומם עד שהם נזעקים להציל חיים. 3 דקות בממוצע והמתנדבים אצלך. 1221. תצליח לזכור?
במסגרת תרגיל ארצי לרעידת אדמה של מוסדות החינוך בארץ שיתקיים עם ירצה השם ביום שלישי י"ח בשבט, ייכללו גם מוסדות חינוך בבני ברק לבדיקת היערכותם בתחום זה. כחלק מהתרגיל ביום זה בשעה 10 בבוקר לא תשמע צפירה, אך 45 מערכות רעידת אדמה שהותקנו במוסדות חינוך ברחבי העיר יחיזו פעמים אחדות רעידת אדמה נא לצאת מהמבנה. מדובר בתרגיל בלבד המיועד לבחינת היערכות של התלמידים, אך כמובן אין מקום ליצירת פאניקה ובהלה. התרגיל טובתנו, אך לא להפחידנו, בתקווה על ההבנה והרגיעה, עיריית בני ברק.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד,
דלתות פנים קונים פעם ב-15 שנים. שלום, כאן מושי גלמין. אני מעדיף וממליץ ללקוחות על דלתות פנים חמדיה. רק לדלתות חמדיה יש גם דלתות פטנט אקוסטיות מונות רעשים, גם דלתות פנים עמידות במים, וגם מגוון העיצובים והצבעים הגדול בישראל.
ישראל עוברת לדלתות חמדיה, מבחר דלתות הפנים הגדול בישראל.
הרבה יותר אפשרויות.
יום רביעי זה קורה, מחירה ענקית מטורפת במחסני חשמל בני ברק רמת גן מול קניון איילון ובמחסני חשמל כנפי נשרים מתחם רמי לוי. לרגל המחירה יינתנו הנחות מטורפות עד 40% הנחה. לדוגמה, טוסטר אובן ב-99 שקלים, תנור בנוי בוש ב-1490 שקלים, קיריים מירוסטה ב-440 שקלים, פלטת שבת ב-69 שקלים, ובנוסף מחירת מזגנים מטורפת של אלקטרה, טורנדו ועוד מ-980 שקלים, רק ביום רביעי, ורק במחסני חשמל בני ברק רמת גן מול קניון איילון ובמחסני חשמל כנפי נשרים מתחם רמי לוי.
בכל מקרה חירום רפואי צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
ביום חמישי מתחילים בוקר חדש. יוסי אליטוב ואריה ארליך בתוכנית אקטואליה חדשה. סיכום השבוע החולף עם אנשי ואירועי השבוע בשילוב פרשנות מרתקת בזווית תורנית וייחודית. חמישי בשניים, כל יום חמישי, דקה לשמונה, רק כאן בקול חי. חדשות קול חי, השעה 11.
לילה טוב, שרון עומרב, באולפן ישראל בן צבי. שני קשישים נשרפו למוות בשריפה שפרצה בדירתם. בדקה שפרצה בדירה בהוד השרון נלכד קשיש נכה בן 80. צוותי מגן דוד אדום ביצעו בפעולות החייאה, ובסיום